تخفي.
ما هو لما بقى مستقبل الخبر من بس رقم كبير ما بيوين ما هو لما مكاو في الفراش فرشاني ريكي بنا فطبعا
עוד פעם, עוד פעם, לא, כי לא הייתי כולם, אתה נשאר לך עוד פעם. מה זה עולם הבא ולמה הוא לא נזכר בתורה? מה זה עולם הבא? כמו שדיברנו בצהריים. עולם הבא שמשתתף. יש הרבה פירושים למילה עולם הבא. שלוש, ארבע, אולי חמש פירושים למילה עולם הבא. יש פירוש עולם הבא, עולם העתיד. למשל, עכשיו אנחנו נמצאים בעולם הבא. לעומת תקופת חז"ל, למשל. זה מושג מקביל למושג לעתיד לבוא. העולם הבא. בהמשך. אז ימותינו זה כבר עולם הבא לעומת מה שהיה. ויש עולם הבא במשמעות של העולם ההולך ובא. כלומר, כל העולם הזה זה אקטואליה. אבל הנה, עברה עוד שנייה. אופס, עוד שנייה, עוד שנייה. כל הזמן פה משהו זז קדימה, הולך ומתקדם. אבל זה לא רק הולך ומתקדם, אלא יש פה איזה תוכן. אנחנו גם רואים בפרספקטיבה היסטורית, או אולי גם פרה-היסטורית, מאוד רחבה, אנחנו רואים שהעולם מתעלל. כי אתה רואה, אין לך דבר יותר בוטה במציאות אשר האבולוציה. פעם היה רק דומים, היום יש גם צומח, חי, מדבר, עם ישראל. אתה רואה, על ציר הזמן, אז האיכות של המציאות הולכת הלך באור. זה חוק אונתולוגי מוחלט, החזק, הוא מחולל כל. אבל מה באמת מחייב את האיכות שתלך ותגבר? למה באמת, מה מכריח את תופעת חוקי הבוטניקה על בסיס המציאות הפיזית? מה מכריח את הופעת האיכות הביולוגית, שהיא ודאי גבוהה יותר באיכות החיים שלה מהרבדים הבוטניים והפיזיולוגיים וכן הלאה? אתה רואה שיש פה איזה משהו שהולך ומתגלה. יש פה איכות, היא כנראה קיימת, רק אם היא הולכת ונחפשת. זה העולם הבא. כי יש כבר עולם שלם, רק הנה הוא בא. וככל שמתקדם הזמן, אז איך אומרים? ככל שמתגבר החור, זאת אומרת, מתווסף החומר, מתבררת הצורה. יש לך כמות יותר גדולה של מאורעות, אתה מבחין בצורה. אז העולם הבא הולך ונפרס לסמך. בכיוון הכללי של כל העולם הזה. זה פירוש שני של המושג עולם הבא. פירוש שלישי של מושג העולם הבא זה המצב שאחרי המוות. עכשיו אנחנו חיים בגוף. אחרי 120, זה מציאה מאוד מוצלח, פחות מוצלח, אבל גם טוב, אחרי גיל 80, או בצורה נורמטיבית, גיל 70. גז, נעופה. לאן? לאן נעופה בדיוק? לעולם הבא נעוף. וזה המצב שבו החיים אינם מופיעים בגוף, אלא חיים ממשיכים בצורה בלי, בעולם הבא, עולם הנשמות. יש פירוש רביעי למושג עולם הבא. זה המצב של חיית המתים. זה המצב שאחרי עולם הנשמות. חיית המתים יש גוף, אבל זה בעולם הבא. נהיה בעוד כמה שתידה, זה עוד בעוד כמה שנים, מיליון, מיליארד, כל פנים. העולם של תחיית המתים, אז זה העולם הבא, אלא אם כן נקבל את שיטתי, שתחיית המתים זה פשוט מניפולציה של הנדסה גנטי על רקמו, על DNA, אז אולי זה לא מיליוני שנים, זה רק מסדר את המוח שלי. של תרבות פה, להערכתי עשרות או מאות שנים ספורות, על מנת שאנושות תתאושש לה. נשאיר את זה. כל פנים, זה עולם הבא, סוג רביעי. עכשיו יש מחלוקת ידועה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, האם המילה האחרונה של היש זה תחיית המתים. האם יש משהו אחרי תחיית המתים או לא. שיטת הרמב״ן אין. שיא השיאים זה תחיית המתים. אבל הרמב״ם כזכור חולי. הוא אומר שתחיית המתים זה שלב ביניים. עניינו רק להוכיח את היכולת האלוהית שלא תקצר ידו כל דבר, או ביטוי, לא להוכיח ביטוי של היכולת האלוהית שיכול להחיות המתים. המתים חיי אל ברוב חסדו, ברוך הדי עד שהם גיל אותו. אבל זה לא המצב של האידיאל היותר רדיקלי. האידיאל היותר רדיקלי הוא בעולם הבא. בעולם הבא זה אחרי תחיית המתים. שעין לא ראה אלוקים זולתך וצלם חכם. אז עד כאן חמש פירושים של המילה עולם הבא. למה זה לא נזכר בתורה? נכתב על זה המון. עיין בכלי יקר על פרשת בחוקותיי, ריכז שם, אם אינם טועה, שש תירוצים ביחס לעניין. אני אענה תירוץ אחד שלא נזכר שם. אין עניינה של התורה לכתוב לנו את כל הדברים. עד הבא, יש עניין לתורה לא לכתוב לנו כל מיני דברים. יש דברים שמאוד חשובים, שחשוב לתורה שאנחנו נגיע אליהם לא בגלל שזה כתוב, אלא נגיע לזה מדעתנו, בהתנדבותנו, בשכלנו. מסביר את זה הרב באיגרת ביתה, שיש חשיבות גדולה מאוד לתורה להשאיר דברים באופן התנדבותי, באופן שינבע מתוך התודעה הפנימית הישרה שלנו, לא בגלל שאמרו לנו ואז אנחנו מצייתים ועושים. למשל במוסר אנחנו מכירים את זה הרבה יותר טוב, שאדם מגיע למוסר אוטונומי מזה שיהיה בעל מוסר צייתני אוטונומי. ובלשוננו, מוסר ישר הוא הנכפת למעלה מאשר המוסר כובש. ואם יעשה אדם או ידע אדם כל דבר רק בגלל שזה כתוב, אז מתי יהיה גם בן אדם? ואלוקים עשה את האדם ישר. יותר עניין ביקשו חשבונות רבים. והיושר הפנימי, הוא צריך להתבטא באופן חופשי. ובעומק העניין, האידיאל של התורה כולה, הוא להגיע למין מצב כזה, שהתורה תנבע מהיושר הפנימי. וכל הלומד תורה לשמה, נעשה כמעיין המתגבר, וכנער שאינו פוסק. והתורה ותורתך בתוך מעי לעשות רצונך אלוקיי חפצתי ותורתך בתוך מעי. ומתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב? ולא בכדי שבכל עניין אנחנו מזכירים את ברית אבות, זכרתי את בריתי וזכרתי את בריתי ואת בריתי ואת בריתי אברהם יזכור והארץ יזכור. כי הצדדים האלה, הברית הזאת שאנחנו מקשרים לכל דבר חוץ מאשר ברית התורה, הם מציינים את הקשר האוטונומי החי בתוך נשמתנו אל היושרה התורנית שהיא האידיאל הפנימי, ולזה צריך האדם לשאוף. ומתי יגיעו למעשי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב? כדוגמת זה ישנם גם כל מיני דעות שמצאה לנכון התורה לא לדבר עליהם. על כן לא דיברה על איסור, למשל, של נזק. איפה כתוב בתורה שאסור לך להדליק את חברך? לא כתוב. איפה כתוב שאסור לך לאכול בשר אדם? לא כתוב. יש עוד המון דברים שלא כתובים. כי באמת, דרך ארץ קדמה לתורה. אם אין דרך ארץ, אין תורה, וכל התורה בעומק העניין שואפת להגיע, כמו שהסברנו פה עכשיו, להיותה דרך ארץ. להיותה המצב ש... ונתתי תורתי בקרפם, והלוח ליבם מכתובנה, ולא ילמדו אותי שתראו ויצחים למור דוי קשי, את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנה והגדולה. כי אסלח לאשר השם. דברים שמאוד מאוד חקוקים ביושרה נשמתית שלהם. לא רק שיש עניין שהם יגעו מתוך הטבע הפנימי שלנו, ובצורה הזאת דווקא תופיע השכינה בקרבים. אלא שאם תדבר על זה תורה, זה נזק כפול. כי דברים שההיגיון מחייב, ושצריך להוכיח לך את זה, בגלל שזה כתוב, זה כמו שאתה אומר, למה לא לרצוח? תראה לי איפה זה כתוב לא לרצוח. כשאתה אומר מין משפט כזה, אז כל איש ישר מתקומם על זה. עם האינטונציה של תראה לי איפה זה כתוב לא לרצוח, משמע. אם תראה לי אני משתכנע. ואם לא, אז מה? אז מישהו בגלל שכתוב לא לרצוח, אז לכן הוא מתכוון לא לרצוח, אבל אם לא היה כתוב, אז לא מתחייב לך. מה זה האדם הזה? הוא צדיק ירא שמיים, עושה רק מה כתוב בתורה? או שזה קרימינל, תכניס אותו לבית משוגעים, אם לא לבית כאלה מהר. כי דבר שאמור להיות ביושר הפנימי שלנו, אז זה מכוער מאוד אם זה כתוב. זה מצד אחד, זה פשוט קיעור מוסרי, שיש דברים שהם מוכרחים להישאר בתארתם ההתנדבותית, ההכרתית, האוטונומית הפנימית. ככה תופיע השכינה, ועד רבה, מדרגות העליונות של התורה, ככה תופיע. דבר את בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מה תרומה? ידבנו ליבו. משכן, שכינה, להקים בית המקדש. דבר, מי מתנדב? מה מתנדב? מצווה, מצווה. אין מצווה רבותם. אין מצווה להקים מקדש. דבר את בני ישראל, מי מתנדב? כי השכינה צריכה התנדבות. היא גם צריכה מצווה. אז בסדר, אז יהיו שקלי ציבור. גם זה יהיה בסוף, גם אם המנד יפה, העשיר ליומדר, דל ליומדי, ממחצית השקל לתת את תרומת השם. לתת, אבל זה כבר לא שייך להתנדבות, ולהפך אין מקום להתנדבות. העשיר לא ירבה, דל ליומדי. כולם חייבים אותו דבר. זה ממד אחד. הוא גם נתרח, זאת מצווה. וצריך להתנדבות, ומשניהם ביחד היא כל מטבח, היא כל משכן השם. אבל אי אפשר לזה ולא זה, אי אפשר לזה ולא זה. אבל יתרה מזאת, ישנו דבר שמאחר שהוא שייך לנטייה הנשמתית בצורה טבעית, והיה ויהיה דיבור על זה מצד התורה, זה יגרום להפרת האיזון. כי באמת הכימהון הנשמתי הוא כל כך גדול לזה, שמה שעוזר לשים לב גם לכימהונות אחרים, לנטיות אחרות, שאין להם עוד, אין להם נטייה פנימית כל כך ברורה, כמו הנטייה הזאת. והיה מופיע עוד דיבור אלוהי נבואי שמכוונן את הדעה אל זה, והיה מסיח את הדעת בצורה כל כך חריפה, עד שהיה מתשתש את כל העולם שמסביב. למשל, ללמוד אמונה. למה לא כתוב בתורה שצריך ללמוד אמונה? למה לא כתוב בתורה את הרעיונות של המהר"ל? את הרעיונות של הרב קוק? למה זה לא כתוב בתנ"ך? למה משה רבינו לא מצווה בעיקר לברר את הדברים האלה? הלא. אחר כך בספרים הקדושים כתוב שכל התורה כולה זה רק מבוא לזה, והרוח והנסתר והאמונה זה מטרת ותכלית ועיקר כל התורה כולה, זה עצם התורה, וכל השאר זה רק פרטים. התשובה היא, בגלל שהנטייה הנשמתית היא כל כך חזקה לדברים האלה, שמשה רבינו היה מדבר על זה, אבל לא הייתה שמירת שבת, לא היה תפילין, לא הייתה נטילת ידיים, לא היה לעמוד או לא לעמוד על דם ריחה, לא היה כלום, היה רק ללמוד אמונה. כי הנטייה הנשמתית היא אדירה לזה, וזה היה תופס נפח כזה, שלכן בדיוק היה צריך לבוא משה רבינו, והוא ידבר על כל הדברים שאין לנו כוח לשמוע על זה. חג המצות תשמור, שבעת ימים עשית כל מלאכתך, משביל השם אלוקיך, וכן הלאה. אבי אבות הפרטים, תורת הפרטים, תשים לב לדקדוקים, עשית ושמרת, כאשר ציוויתיך. בואו נדבר על כל הפרטים. זה קשה לך לשמוע, עובד לך כיף לך לשמוע, רעיונות, אידיאלים, שאיפות, מגמות, והבחרי תאמין, נכון יהיה הרבית השם בראש הערים. הנה הגענו לנקודה, עולם הבן. זה נורא מרתק. זה הנטייה המהותית, זה התחושה האינסטינקטיבית, שזה הגודל, זה השאיפה, זה... אם היה מדבר על זה משה רבינו, היה נשרף עולם הזה. אז לא היה יותר מקום וסבלנות לבטוע את ארץ ישראל ולהקים מדינה ולקיים תורה בשקידה. אין, עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא. לכן מצאה לנכון תורה לא לדבר על זה. והניחה את זה למושכל הפנימי, הנשמתי, שמבין כל הפרטים ועל ידי כל הפרטים ילך להתברר ויופיע כאור טבעי, התנדבותי, רוחני, אוטונומי. שמחה התורה על היושרה האלוהית החקוקה בלבבות, כמו שכתבה את התורה, כתבה גם את המבנה הנפשי. והדברים צריכים להתברר בשילוב של שני הדברים גם יחד. בצורה של, כן, דיבור על זה, בפינה פתאום הוא מזיק לך. כנראה, על פי שיקולו של כל דעות השם, אז זה המידה הנחוצה בשביל האיזון המדיעת. אתה אומר, כן, טיפלה, תן לי פלה. אז כנראה, הקדוש ברוך הוא חשב שהטיפלה שהוא נתן, זה מספיק. עכשיו יש לך הצעות במקצה שיפורים, תשלח לו את זה בשלושה עותקים.